נעסוק היום סוגיה בדין גוי שקנה קרקע בארץ ישראל, מה דין הפירות מבחינת קדושת ארץ ישראל, מבחינת מצוות התלויות בארץ, תרומות ומעשרות, ביקורים, שביעית וכדומה, מה דין הקרקע. זה כמובן קצת קשור איתנו בימי בין המצרים, שאנחנו מתפללים שקדושת ארץ ישראל תחזור לשלימותה, שיבנה בית המקדש. אז נעסוק בסוגיה הזאת, הגמרא, הסוגיה הזאת נמצאת בדף ממזיין במסכת שלנו. אני מקווה שכולם למדו את זה בבקיאות, וגם זוכרים את הסוגיה הזאת ונתבונן בה. אמר רבא, אף על פי שאין קניין לעובד כוכבים בארץ ישראל להפקיע מידי מעשר, שנאמר כלי כל הארץ, קדושה, כלומר לי כל הארץ, לי קדושת הארץ, אבל יש קניין לעובד כוכבים בארץ ישראל לחפור בה בורות שכין ומערות, שנאמר שמיים שמיים לשם והארץ נתן לבני אדם. יש לנו כאן שני פסוקים. פעם כתוב לי כלי הארץ, פעם אחרת הארץ נתן לבני אדם. אומר רבא, מבחינת קדושת ארץ ישראל, לי הארץ, הארץ שייכת לשם, וקדושת ארץ ישראל לא נפקעת, גם אם גוי קנה קרקע בארץ ישראל, הקדושה נשארת בעינה. ולכן, גדלו פירות בשדה של הגוי, אם ישראל לקח אותם אחרי שגדלו, לפני המירוח, אז הוא חייב, ומירח הוא, אז הוא חייב בהפרשת תרומות ומעשרות. מפני שהארץ לי, נשארה בקדושתה. ורבי אלעזר אומר, אף על פי שיש קניין לעובד כוכבים בארץ ישראל להפקיע מידי מעשר, שנאמר דגנך ולא דגן עובד כוכבים, אבל אין קניין לעובד כוכבים בארץ ישראל לחפור בבורות שכין ומערות, שנאמר להשם הארץ. כלומר בעצם מין דעה הפוכה. רבי אלעזר אומר, מבחינת דיני קדושה, אז אם גוי קנה קרקע בארץ ישראל, הפירות הם פירות של גוי, והתורה אומרת דגנך ולא דגן של עובד כוכבים. אז אם הפירות האלה גדלו בשדה של הגוי, ואחר כך קנה ישראל אותם לפני מירוח, הוא לא צריך להפריש מהם תרומות ומעשרות, בגלל שזה לא דגנך, דגנך ולא דגן עובד כוכבים. מאידך גיסא, אומר רבי אלעזר, שלחפור בבורות שכין ומערות אסור לו. מבחינה ממונית זה לא שייך לו, אי אפשר, הוא לא זוכה בארץ ישראל לעשות בורות שכין ומערות, אבל מבחינת הקדושה, כיוון שזה פירות של גוי, אין להם דיני קדושת המצוות ופטורים מהפרשת תרומות ומעשרות. זה לא רק לגבי תרומות ומעשרות המחלוקת הזאת, אלא גם המחלוקת לגבי ביקורים. זאת המשנה שאנחנו התחלנו מהגמרא. במשנה כתוב, המוכר את שדה ולובד כוכבים, לוקח ומביא ממנו ביקורים מפני תיקון העולם. אדם מכר את השדה שלו לגוי, פשט המשנה, הוא חייב לקחת מהגוי פירות ולהביא ביקורים. מפני שהקרקע נשארה בקדושתה וצריך להביא ביקורים, מפרש רש"י בעמוד ב', בדיבור המתחיל מדורייתא לו, אי אין קניין לעובד כוכבים להפקיעה מקדושתה, הווה לה לעניין קדושתה ברשות ישראל כאילו משכנה. כאילו הוא בכלל לא מכר את הקרקע הזאת, כאילו הוא רק משכן אותה, נתן אותה להשתמשות של הגוי, אבל בעצם הקרקע נשארה שלו. וכיוון דביקורים מצווה דרמיה עלי, זה כלומר השדה שלו, והוא צריך להביא ביקורים, אז הוא חייב לקחת את הביקורים מהגוי ולהביא אותם לירושלים. אומר, ומה עם מעשרות? מעשרות, הוא אומר, מעשר לא צריך לאסר, אם אדם לא רוצה לאכול או למכור, הוא לא צריך לאסר. אז אם זה נמצא ברשות הגוי, והוא לא רוצה, היו ישראל שנתן לגוי את השדה הזאת, לא רוצה לא לאכול את הפירות או למכור אותם, אז הוא לא חייב להפריש תרומות ומעשרות, כיוון שזה בידי הגוי. אבל להביא ביקורים הוא חייב. אז פירשנו לפי פירוש רש"י, שמבחינת דיני קדושה, קדושת ארץ ישראל, המוכר פירות לדעת רבה, שאומר שלי הארץ, אז המכירה של הקרקע היא בעצם מכירה רק לענייני ממון, אבל לענייני פירות כאילו לא מחר, כאילו רק משכן בלבד. והקדושה נשארת כאילו זה שייך, כאילו זה בידי ישראל. הרמב״ם בהלכות תרומות בפרק א' הלכה י', הרמב״ם עומד על ההלכה הזאת והוא אומר, גוי שקנה קרקע בארץ ישראל לא יפקיע מן המצוות אלא הרי בקדושתה. לפיכך אם חזר ישראל ולקחה ממנו, אינה ככיבוש יחיד, אלא מפריש תרומות ומעשרות, ומביא ביקורים, והכל מן התורה, כאילו לא נמכרה לגוי מעולם. מה אומר לנו הרמב״ם פה? הרמב״ם אומר שכיוון שההלכה פוסק הרמב״ם שאין קניין לגוי בארץ ישראל, אז גוי שקנה קרקע בארץ ישראל, הוא לא יפקיע אותה מן המצוות, כי אין קניין. הרי בקדושתה. אבל מה הוא ממשיך ואומר? לפיכך אם חזר ישראל וקחה ממנו, אינה ככיבוש יחיד. כלומר, זה לא כאילו הגוי, כיוון שאין קניין, אז זה לא ככיבוש יחיד. אבל אילו היה קניין, אז פירושו של דבר, אם אדם מישראל מחר לגוי קרקע, יצא מקדושת ארץ ישראל. עכשיו, אם ישראל יקנה אותה בחזרה, זה יהיה כמו כיבוש יחיד בכלל. זה לא חוזר לקדושת ארץ ישראל המקורית. כך אומר הרמב״ם. זאת אומרת, שלדעת רבי אלעזר, כך יש להבין ברמב״ם, במבט הראשון, שלדעת רבי אלעזר שאומר שיש קניין לגוי בארץ ישראל, אז אם גוי קנה קרקע בארץ ישראל, הקרקע הופקעה מלהיות מקדושת ארץ ישראל, ואם יקרנה את זה יהודי אחר כך בחדש, זה יהיה לא יחזור לקדושת ארץ ישראל, זה יהיה כמו כיבוש יחיד, שזה רק מדרבנן, לא מדאורייתא. זה קשה. ראשית כל בסברה. קניין פרטי של גוי בארץ ישראל, ברגע שהוא יקנה את זה, אז יפקיע את זה מקדושת ארץ ישראל, וזה כמו חוץ לארץ. ואחר כך מי שיקנה את זה, זה כמו כיבוש יחיד. ועוד לרבי אלעזר, שרבי אלעזר אמר שהגוי לא יכול בכלל לחפור בורות שכין ומערות, כיוון כי הארץ היא לשם, כן? אז זה לא ממש, הוא קונה את זה, רק הוא מפקיע את הקדושה, אז הוא מפקיע את הקדושה באופן כזה שזה כמו חוץ לארץ. אבל עוד יותר קשה מהגמרה, המשך הגמרה כאן בסוגיה, הגמרה שואל שאלה על רבה. תשמע, אני בדף ממזיין עמוד א' בסוף העמוד, ישראל שלקח שדה מעובד כוכבים, עד שלא הביאה שליש, וחזר ומחרה לו משהביאה שליש, חייבת במעשר שכבר נתחייבה. כלומר, השדה הייתה בידי עובד כוכבים, הוא קנה את השדה לפני שגדל שליש, ושליש זה זמן ש... מתחייבים בתרומות ומעשרות שהתבואה נחשבת לתבואה של ישראל. אז ביות התבואה שליש בידי ישראל, אז עד שלא הביא, אם הוא לקח, עד שלא הביא השליש וחזר ומחרה מי שהביא השליש, כבר נתחייבה במעשר. כן. זה, נשאלת כאן השאלה לרבא. הרבא אומר שגם אם הפירות היו בידי הגוי, אז הם לא מופקעים מידי הקדושה. וגם אם לא הביא השליש בידי ישראל, אלא זה היה כל הזמן מידי גוי. ורק הוא לקח את זה אחרי שהוא נתלשו הפירות, והוא מורח אותם, אז הוא חייב בהפרשת תרומות ומעשרות מהתורה. אז למה הגמרא מתנה את זה, הברייתא מתנה את זה, ישראל שלקח שדה מעובד כוכבים, עד שלא הביא השליש, וחזר ומחרה משיבי השליש, אז רק חייבת במעשר. הרי לרמה תמיד חייבת במעשר, גם אם הפירות היו ברשות הגוי כל הזמן, כי אין קניין להפקיע, לפי דעת רבא. זה שאלת הגמרא על רבא. אבל בעצם קשה גם על רבי אלעזר. לפי מה שהסביר לנו הרבא, לרבי אלעזר, אם הקרקע הייתה בידי גוי, אז היא כבר הופקעה מידי קדושת ארץ ישראל. ואחר כך, אם ישראל קנה את זה, זה לא חזר לקדושת ארץ ישראל בכלל. זה כמו, זה כיבוש יחיד. אז קשה גם על רבי אלעזר. למה אתה אומר, הרי גם דבר כאן, ישראל שלקח שדה מעובד כוכבים. זה היה בידי עובד כוכבים, אז זה כבר יצא בכלל מקדושת ארץ ישראל. אז מה, אז גם אם הוא קנה את זה לפני שבי השליש, אז זה פקע קדושה מהקרקע. על כוכח אנחנו צריכים להסביר שרבי אלעזר, אם אנחנו לומדים מהלימוד של רבי אלעזר, רבי אלעזר מה אמר לנו? שהפירות שגדלו אצל גוי זה לא דגנך, ולכן אתה לא חייב בהפרשת תרומות ומעשרות. כלומר, בעצם רבי אלעזר מדבר לא על הקרקע, אם יש קניין או אין קניין, הוא דן על הפירות. פירות שגדלו בקרקע שקנה גוי, אז הפירות הללו שהם של הגוי, בגלל שהקרקע עכשיו ברשותו, לא רק פירות צריכות להיות. בקרקע שקנה גוי, הפירות האלה זה לא דגנך, וכיוון שלא דגנך, אתה פטור מהפרשת תרומות ומעשרות. אבל הקרקע, רבי אלעזר צריך לסבור, הקרקע לא פקע מקדושתה. זה מוכרח להיות, כי אם פקע מקדושתה, אז מה משנה לנו בכלל, הביא השליש או הביא השליש. הקרקע לא פקע מקדושתה, אלא הפירות. אז אם הפירות גדלו בידי ישראל בזמן חיובם, אז חייבים להפריש מזה תרומות ומעשרות. בשעה שזה גדל שליש, זה הזמן שמתחייבים הפירות, אז זה היה בידי ישראל, אז חייבים להפריש תרומות ומעשרות. אבל אם לא היה שליש, לא גדל כשהביא השליש בידי ישראל, אז זה פירות של גוי, אז זה דגנך. זה לא דגנך, זה דגן של גוי. אבל הקרקע בעצמה, לדעת רבי אלעזר, הקרקע היא לא פקעה מקדושתה. הקרקע נשארה בקדושתה. רק הפירות שנמצאים בבעלות של גוי, בקרקע שקנה גוי ועכשיו הוא מגדל את הפירות, הפירות הללו, הם פירות לא דגנך, ולכן אתה לא חייב בהפרשת תרומות ומעשרות. זה מה שאומר רבי אלעזר. אבל אז יהיה לנו קשה בעצם על הרמב״ם. שהרמב״ם אומר שמי שאומר שיש קניין, אז לדעתו, או אם אנחנו נגיד שיש קניין, אז הקרקע מופקעת מקדושה, ואחר כך זה נהיה כאילו כיבוש יחיד. אין לנו ברירה, אלא לומר, שמה שהרמב״ם אמר, זה לדעת רבא. הרמב״ם פוסק כרבא, שרבא אומר שאין קניין לנוכרי בארץ ישראל. לרבא לא אכפת אם הפירות גדלו אצל גוי, כי הוא לא דורש דגנך ולא דגן של גוי. רבא אומר שאין קניין לגוי להפקיע, אז על מה הוא מדבר? הוא לא מדבר על הפירות, הוא מדבר על הקרקע. אמא, כי הפירות לא אכפת לנו שיהיו אצל גוי. כי אין לו את הלימוד הזה של דגנך ולא דגן של גוי. אז למה הוא אומר שחייבים בהפרשת תרומות ומעשרות בגלל שאין קניין? כי הקרקע היא קרקע של ארץ ישראל. אבל אם גוי קנה, אם היינו אומרים שיש קניין, הקרקע הייתה כאילו פוקעת מקדושת ארץ ישראל בכלל. והקרקע לא פוקעת, כי אין קניין. כי לי הארץ. אז זאת אומרת לרמבה, אם רמבה אומר, אם היינו אומרים שיש קניין, אז הקרקע הייתה מופקעת מקדושת ארץ ישראל, ואז הפירות, פירות חוץ לארץ, והם לא חייבים בהפרשת תרומות ומעשרות. ואז גם אם האדם קנה את זה אחר כך ממנו, אז ישראל קנה בחזרה, אז זה יהיה כיבוש יחיד בלבד. זה לרבה. זה לא לרבי אלעזר. אז יוצא עכשיו, כשאנחנו ביארנו את המחלוקת בין רבה ורבי אלעזר באופן כזה. רבה אומר שאין קניין לגוי להפקיע מקדושת ארץ ישראל. אילו היה קניין לגוי להפקיע, הוא היה מפקיע את קדושת ארץ ישראל, והקרקע הזאת הייתה נפרת כאילו לחסר, אין מעלת ארץ ישראל, כאילו קרקע של חוץ לארץ. אילו היינו אומרים שיש קניין, אבל אין קניין, ולכן הקרקע של ארץ ישראל. ואם גוי גידל פירות בקרקע הזאת, אין קניין, אין לו קניין, אז הקרקע של ארץ ישראל, שזה היה פירות ברשות גוי, לא אכפת לי, כי לא כתוב דגנך ולא דגן של גוי, כי רבא דורש דיגונך, שהמרוח צריך להיות בידי ישראל, אבל לא הפירות צריכים לגדול בידי, הגידול שלהם יכול להיות בידי גוי. לרבא, מה שהוא אומר, אין קניין, הכוונה אין קניין בקרקע, ואילו היה קניין, היה מופקעת הקרקע באמת. אבל אין קניין. אבל עזר שמדבר שיש קניין, הוא מדבר על הפירות, הוא בכלל לא מדבר על הקרקע. אם גוי קנה הקרקע בארץ ישראל, הקרקע נשארה בקדושתה. אבל הפירות שגדולים, שגדלים ברשות הגוי בקרקע שהוא קנה, הפירות האלה זה לא דגנך, זה לא הדגן שלך, זה דגן של גוי. והתורה אומרת דגנך ולא דגן של גוי. זאת אומרת, רבי אלעזר מדבר שיש קניין בפירות, כן, ואם היינו אומרים שאין קניין, זה הכל הולך על הפירות, כן? אילו לא היה קניין, אז הפירות לא היו קנויים לגוי, אז היה חייבים להפריש תרומות ומעשרות, אבל כיוון שהפירות הם של גוי, אז לא צריך להפריש תרומות ומעשרות לפי רבי אלעזר. ורבא מדבר על הקרקע, שהקרקע אין קניין לגוי להפקיע את הקרקע. כי כמו שאמרנו, הדגן של גוי, זה לא משנה לנו. אם זה גדל בארץ ישראל, אז זה צריך להפריש מזה תרומות ומעשרות, אם זה המרוח בידי ישראל. כיוון שאין לו הלימוד של דגנך ולא דגן של גוי. זה מדבר על הקרקע, רבא אומר, יש קניין או אין קניין, זה נוגע לקרקע, ורבי אלעזר אומר שהקרקע תמיד בקדושתה. אבל מבחינת הפירות שגדלו בקרקע, אם זה היה ברשותו של הגוי, הקרקע לא הופקיעה מקדושת ארץ ישראל, אבל הפירות שהוא גידל, הם הופקיעו מקדושה, הם לא דגנך, הם דגן של גוי. ולכן, כיוון שלדעתו יש קניין, אז הפירות האלה פטורים. נחזור לדברי הכסף משנה. אז אמר ראשי כל ביארנו היטב את הגמרא. כסף משנה אמר, אומר, אמר דברי הרמב״ם בעצם, שלא הזכרנו עוד קודם את הכסף משנה. הרמב״ם, כמו שאמרנו, הרמב״ם פוסק הלכה כרבה. ולכן הרמב״ם אומר, גוי שקנה קרקע בארץ ישראל, לא הפקיע מן המצוות, אלא ראי בקדושתה. לפיכך, אם חזר ישראל ככה ממנו, אינה ככיבוש יחיד. אלא מפריש תרומות ומעשרות, ומביא ביקורים והכל מן התורה. פסק הרמב״ם, כרמב״ם, אין קניין לגוי בארץ ישראל. אילו היה קניון, היה מפקיע לגמרי. אומר הכסף משנה, אף על פי שיש בכמה סוגיות, כאילו משמע שיש קניין, אבל הרמב״ם פסק כמו הסוגיה כאן, רבא פסק כרבא, ולכן אומר הכסף משנה, אינמי, כלומר מה שיש לנו בסוגיות אחרות, אז הוא רוצה לעשות חילוק. אתם בשלו חזרו לקחה ממנו ישראל, ורבינו מיירה בשחזרו לקחה ממנו ישראל כמבואר בדבריו. וכן לעניין הקונה ממנו פירות ומרחן ישראל כדבי סמוך. כלומר, רוצה לומר כך, שכל עוד שזה נמצא בידי הגוי, באמת כאילו יש קניין. אבל אחר שישראל לקח את זה בחזרה, אז זה חזר כאילו לקדושת ישראל. מה שיש דעות שיש קניין, הן מדברות כל עוד שהקרקע בידי הגוי. זאת אומרת שלא מדובר כאן שהקרקע מופקעת לחלוטין, אלא כל עוד שהיא בידי הגוי כאילו זה יצא מהקדושה. כל מה שבזמן שזה נמצא בידי הגוי, חזר לידי ישראל, חזר לחיובו. וגם אנחנו רואים את זה, הרמב״ם גם אומר אותו דבר בהלכות ביקורים. ואני רוצה ששם הרייבט חולק, ומזה אנחנו נבין את דברי הכסף משנה היטב. הלכות ביקורים, פרק ב' הלכה ט"ו. המוכר שדהו לגוי, פה הרמב״ם מסביר את המשנה שלנו באופן אחר, כמו התוספות. לא, קודם לא נכנסתי לזה. אדם מכר שדהו לגוי וחזר ולקחה ממנו. הרי זה מביא ממנה ביקורים מן התורה, שאינה נפקעת מן המצוות בקניין הגוי כמו שביארנו. זאת אומרת, אדם מכר את הקרקע שלו לגוי, אם הוא חזר וקנה את הקרקע בחזרה, לפני שהוא קצר, לפני שקצרו את התבואה, כן, לפני שתלשו את הפירות, אז הוא, הרי זה מביא ביקורים. אם חזר הוא לקחה, לא לוקח כמו שהרש"י גורס, שהוא צריך לקחת מהגוי את הפירות כדי להפריש ביקורים, כי זה בכלל לא יצא מרשותו. אלא הרמב״ם אומר שכל עוד שזה היה ברשות הגוי, אז בכלל אין לזה חיוב. אבל אם הוא קנה את זה בחזרה, אז הוא חייב להביא ביקורים, כי אין קניין לגוי בארץ ישראל, אלא כל זמן שזה נמצא ברשותו, אבל כשזה לא נמצא ברשותו, כשזה נמצא ברשות הישראל, אז חייבים להביא את הביקורים. אז אם הוא חזר ולקחה, חייב להביא. אומר הרייבד, אף על פי שביקרו ברשות הגוי, גם אם ביקרו ברשות הגוי, הם חייבים. כלומר, זה לא דווקא אחרי שאם ישראל קנה את זה לפני שביקרו הביקורים. אפילו שזה היה ברשות הגוי, גם כן אותו דבר, גם כן חייב. הקרקע הזאת חייבת, כי אין קניין לגוי להפקיע את הקרקע, וממילא הפירות האלה חייבים בביקורים. זאת אומרת, אפשר להבין ברייבט שהוא רק מסביר את הרמב״ם. אבל זה, הרמב״ם לא כתב כך. הרמב״ם כתב חזר ולקחה. אם חזר ולקחה ממנו, אז הוא חייב להביא ביקורים. זאת אומרת שלדעת הרמב״ם, הביאור של הכסף משנה הוא מדויק, שכל עוד שהקרקע נמצאת ברשות גוי, הכל פתור. חזרה הקרקע לרשות ישראל, חזרו החיובים. אז יש לנו עכשיו אנחנו כלל יסודי, והכלל הזה הוא חשוב להלכה. זאת אומרת, גוי קנה קרקע בארץ ישראל, והוא מגדל בה פירות. כל עוד שהפירות נמצאת ברשות הגוי, הקרקע נמצאת ברשות הגוי, הפירות האלה יש להם כל הפטורים, אין להם דיני חיובים של קדושת פירות ארץ ישראל. קנה את זה ישראל מחדש, חזר לחיובו. אבל לא קנה, נשאר, כל עוד שנשאר בידי הגוי, יש את הפטור. זאת אומרת ש... שכשכל עוד שזה נמצא בידי הגוי, אז אין שום חיובים של הפרשת תרומות ומעשרות. שואל המנחת חינוך. לשיטה את הכסף מישנה, כשכך הוא מסביר ברמב"ם, שכל עוד שזה ברשות הגוי, אז יש לזה את כל הפטורים, אבל הרמב"ם מלכות כליים, הרמב"ם אומר שאם גוי קנה קרקע בארץ ישראל, אז יש בזה איסור כליים לפירות שבקרקע של הגוי. בהלכות כליים פרק א' הלכה ג', אומר הרמב"ם, אסור לזרוע כליים גם בקרקע של גוי. והכסף משנה מביא שם ארי קורקוס, שהטעם שאין קניין לגוי להפקיע קדושתה. אבל הכסף משנה אמר בעצמו, שכל עוד שזה נמצא אצל הגוי, אז אין בזה דיני קדושה, אין בזה מצוות התלויות בארץ. זה מה כשהמנחת חינוך. לשיטת הרם, לשיטת הכסף משנה, שמסביר ברמב"ם, שכל זמן שהשדה בידי הגוי יש קניין כאילו, זאת אומרת, יש פטורים של המצוות התלויות בארץ. ורק אם חזר ומקחה, אז זה חוזר בחזרה לחיובים. והוא נשאר בצריך חיון. וגם במצווה רשמ"ו, מאיר המנחת חינוך, זה מצוות אורלה. הרמב"ם אומר בהלכות אורלה, שגוי שנטע לעצמו אורלה, הפירות האורלה הם אסורים. אז אומר המנחת חינוך, אורלה יש גם בחוץ לארץ. אבל בחוץ לארץ אורלה זה הלכה משם מסיני. זה לא חייבים על זה מלכות. אבל אורלה בארץ ישראל חייבים מלכות. אז הוא אומר, לפי הסברה של הכסף משנה, צריך לומר שמה שהרמב״ם אומר שאסור, זה אסור, אבל לא חייבים מלכות. כי זה בקרקע של גוי. וכל עוד שזה בקרקע של גוי, אז אין דיני קדושת ארץ ישראל בקרקע, בפירות האלה שבקרקע הזאת. זה מקשה מנחת חינוך. אבל יש מקום לחלק. השאלה דוד אומר, שיש שני סוגי קדושות ארץ ישראל. יש קדושת מקום ויש קדושת הגידולים של בקרקע של ארץ ישראל. הוא מביא ראיה שיש קדושת מקום ושזה לא קשור לקדושת הפירות. כי הרי לשיטת הרמב״ם ירושלים נשארה בקדושתה ולא פקעה קדושתה. קדושת עולמים מפני שהשכינה שורה בה. האם נגיד שבירושלים חייבים להפריש תרומות ומעשרות מדאורייתא? בהר הבית, מה שנקרא ירושלים, האם חייבים להפריש תרומות ומעשרות מהתורה? בכל ארץ ישראל לא, כי זה פקע קדושה, אבל בירושלים נשארה קדושה? לא. קדושת ירושלים זה סוג אחר של קדושה. זה קדושת מקום, קדושת אוויר. קדושת שמיים, קדושה אחרת. יש קדושת המצוות שישראל התחייבו בכנסתם לארץ, ויש קדושה כללית, ועורלה וכליים, הם דין בשם ארץ ישראל. ושם ארץ ישראל לא פקע מאז האבות. נקבע המקום הזה, הארץ הזאת שייכת לעם ישראל, ועל כן, עורלה וכליים, אז החיובים האלה הם חיובים שלא תלויים ביש קניין או אין קניין, זה תמיד יהיה. גם בזמן הזה, כלומר, זה מדאורייתא, כליים ועורלה. אבל זה לא בדיוק הלשון של הכסף מיתנה. שהוא מביא, שמביא מרוי קורקוס, הוא אומר שבגלל שהקדושה לא פקעה, בגלל שאין אין קניין, אז כאילו... אבל את הרמב״ם אנחנו יכולים להבין. אנחנו נמשיך הלאה. גם הרמב״ם בפרק א' הלכה י' ג' בהלכות תרומות, הרמב״ם אומר, ישראל שמכר פירותיו לגוי קודם שיבואו לעונת המעשרות, וגמרן הגוי, פטורים מן התרומה ומן המעשרות. ואם אחר שבאו לעונת המעשרות, אף על פי שגמרן הגוי, חייבים בכל מדבריהם. אז אני רוצה קצת להסביר את ההלכות. פירות שגדלו אצל גוי בארץ ישראל, והגוי גם מריח אותם, אז הם פטורים מהפרשת תרומות ומעשרות. כי המירוח הוא יוצר את החיוב של גמר המלאכה שנעשית בידי ישראל, זה יוצר את החיוב של, הפרשת תרומות ומעשרות. אז זה היה אצל הגוי. אם הישראל היה לוקח את זה ומריח, הוא היה חייב מדאורייתא, כי אין קניין, אז הפירות האלה, אם הם התמרחו בידי ישראל, הם מחויבים. אבל אם זה היה כל הזמן אצל הגוי, והוא גם מריח, אז זה פטור מכל דבר. אם זה היה בידי ישראל, כשגדל שליש, שאז הפירות נתחייבו בתרומות ומעשרות, ואחר כך קנה את זה גוי והוא מריח, אז מריח הגוי תמיד הוא פטר. גם פירות שגדלו בידי ישראל ומריח הגוי, זה פטור, פטור מדאורייתא. לא נתחייב, יותר נכון. המירוח יוצר את החיובים. זאת אומרת, הפירות האלו היו ברי התחייבות, אבל המירוח, הגמר מלאכה, הוא המחייב את הפרשת תרומות ומעשרות. אז אם הגוי מריח, אז זה פטור. זה מדאורייתא. אבל מדרבנן, גזרו חכמים, שאם הפירות היו של ישראל, אז אפילו שמריח הגוי, מדרבנן כן צריכים להפריש תרומות ומעשרות. אומר לנו הרמב״ם, ישראל שמכר פירותיו לגוי קודם שבאבואו לעונת המעשרות, וגמרן הגוי, פטורים מן התרומות ומן המעשרות, ומחר שבאו לעונת המעשרות, אף על פי שגמרן הגוי, חייבים בכל מדבריהם. מדבריהם. כי זה היה הזמן, זה הפירות של ישראל שמריח גוי. אז פטורים מהתורה וחייבים מדבריהם. שואל הרייבה. ואם זה לא היה בידי ישראל? הרי אין קניין לגוי. אין לנו נפקא מינה אם זה היה בידי ישראל או לא היה בידי ישראל. לפי רמב"ם שאומר שאין קניין לגוי. אז פירות שהיו כל הזמן אצל הגוי ונמרחו על ידי ישראל חייבים. ואם הם נמרחו על ידי גוי, אז צריכים להיות חייבים מדרבנן. מה אכפת לנו אם זה היה בידי ישראל או לא היה בידי ישראל? זה שואל הרייבה. אבל הרמב״ם כנראה הסבירו כמו הכסף, הביאור של הרמב״ם כמו הכסף משנה, שכשזה היה בידי גוי, פשע שזה נמצא בידי גוי, יש פטור. אז פירות של גוי, שנמרחו על ידי גול, לא חכמים לא תקנו. חכמים תקנו את פירות של ישראל שנתמרחו על ידי גול. אבל לא תקנו פירות שהיו בידי גול כשזה התחייב. אף על פי שזה לא עם הפותר, אבל גם אין את, את הצד של התקנת חכמים לחייב. כי החכמים אמרו, הפירות שלך, מרח גוי, אתה חייב. לא פירות שיש להם פוטנציאל של חיוב, אלא פירות שלך, שיש לך, שהיו שלך בשעת החיוב, אז אתה, אפילו שמרח גוי, אתה חייב, אז חייב מדרבנן. אבל פירות שהיו בידי הגוי, לא תקנו חכמים. זאת אומרת, בשעה שנמצא אצל גוי, זה כאילו יצא מכלל החיובים, מגדרי החיובים. הרמב״ם, אמרנו שהוא אומר את זה, מצאנו באמת, דייקנו גם בהלכות ביקורים, וגם הרמב״ם אומר את זה בהלכות שמיטה. ככה כסף משנה שם מדייק. וכאן אנחנו מוצאים נפקא מינה לענייני שמיטה. הרמב״ם אומר כך, גוי שקנה קרקע בארץ ישראל, וזרעה בשביעית, רמב״ם בפרק ד' הלכה כ"ט מלכות שמיטה ויובל, גוי שקנה קרקע בארץ ישראל, וזרעה בשביעית, פירותיה מותרים, שלא גזרו על הספיחים, אלא מפני עוברי עבירה, והגויים אינם מצווים על השביעית, כדי שנגזור עליהם. כלומר, אין לזה דין של ספיחים. אנחנו הרי הולכים לפי הפסק שאין קניין לגוי בארץ ישראל. אז גוי שקנה קרקע בארץ ישראל וזרעה בשביעית פירותיה מותרים, שלא גזרו על הספיחים אלא מפני עוברי עבירה. הרי הפירות הללו הם לא פקע קדושתם. אם אנחנו אומרים שאין קניין לגוי בארץ ישראל. אבל פי כן, הוא אומר, לא גזרו על הספיחים. כי כל מה שגזרו על הספיחים מפני עוברי עבירה, והגויים אינם מצווים על השביעית כדי שנגזור עליהם. מה ההבדל אם היו גודלים, לבד? הספיחים גודלים לבד. אם גוי גידל אותם או לא גידל אותם, זה אין לנו נפקא מינה בעצם. גזרו על הספיחים בארץ ישראל. אין קניין לגוי בארץ ישראל. אז צריכים להיות דיני ספיחים כאן. אלא אם כן, כמו שהכסף משנה מבאר, שכל עוד שזה נמצא בידי הגוי, אז אין לזה דיני המצוות התלויות בארץ. כלומר, קרקע שנמצאת כרגע בקניינו של גוי בארץ ישראל, באותה, או כל עוד שנמצא בידי הגוי, גם למען דאמר אין קניין, הפירות הללו אין בהם מצוות של קדושת ארץ ישראל. אין בהם דיני שבית, אין בהם דיני תרומות ומעשרות, אין בהם דיני ביקורים, אין בהם דיני המצוות התלויות בארץ. אז אנחנו אמרנו שאפילו אין בהם דיני שביעית, אבל הרדב"ז אומר, אמנם אין בהם איזה דיני ספיחים. כלומר, כיוון שכל הגזרה הייתה שמה יגדל, אבל זה בקרקע של גוי, ואז אין מקום לגזרה הזאת, ולכן אין דיני ספיחים. אבל קדושת שביעית יש בהם, כך אומר הרדב"ז. אבל הכסף משנה אומר, אין קדושת שביעית. אין קדושת שביעית, כי אין בזה, בכל עוד שנמצא בידי הגוי, אז אין בזה קדושה לגבי כל המצוות התלויות בארץ. יצא מידי הגוי, חזר לידי ישראל, זה דבר אחר. אבל כל עוד שזה בידי הגוי, אין בזה קדושה. הכסף משנה ממשיך הלאה ואומר, על פי זה, יש לו הלכה מיוחדת. בשנה השביעית שגידל גוי, וזה הלכה למעשה, פירות שגדלו אצל גוי בשנה השביעית, ובא יהודי וקנה את זה אחרי שנתלשו הפירות מהקרקע, ומירח אותם, הוא חייב להפריש תרומות ומעשרות. כי דיני שביעית לא נוצרו בהם, כי זה היה בידי הגוי. ועכשיו ישראל קונה את זה, ואין לנו את הדין של דגנך ולא דגן גוי, לפי רבה, כן? והוא ממרח את זה, אז הוא חייב בהפרשת תרומות ומעשרות. המבית והמוארית חלקו על זה, ואמרו, מה פתאום, אי אפשר? כל מה שגודל בארץ ישראל זה דיני שביעית. אם גוי גידל, אי אפשר למנוע ממנו את הדבר הזה, אבל קדושת שביעית יש בזה. ולא פקה קדושת שביעית, וממילא לא חייבים בהפרשת תרומות ומעשרות בפירות שביעית. מחלוקת גדולה שהייתה בתקופה הזאת של הבית יוסף והמבית והמוארית אחריו, עשרות שנים, כמה שביעיות חלקו בדבר הזה. דעת השולחן בסוף פסק כי הכסף משנה. הרב מדקדק ברמב"ם הזה, והרב אומר שמדווה הרמב"ם משמע שאם הזריעה הייתה על ידי ישראל, הרמב"ם אומר שכיוון שגידל אותם הגוי, אז אין בזה גדר של ספיחים. הוא אומר, משמע מדבריו שאם הזריעה הייתה על ידי ישראל, אף על פי שהקרקע של נוכרי, הפירות יהיו אסורים מתורת שביעית, מתורת ספיחים. קשה, כיוון שכשהיא ביד הנוכרי, היא מופקעת מקדושתה, למה לא תהיה עבודה מותרת לישראל? מתרץ הרב ואומר שבאמת היא נחינמי, שבאמת זה מותר. מה שהיה משמע מהרמב״ם, שאם היה ישראל עובד, זה היה אסור, זה רק היה מדרבנן. אבל לא מדאורייתא. קרקע שנמצאת בידי הגוי, כל עוד שנמצאת בידי הגוי, אין בה את הקדושה, ולא רק שהפירות מותרים, הפירות הם לא פירות שביעית נגיד, אלא גם העבודה בקרקע מותרת. וכמו הרב אומר גם הנציב, ועוד דעות. וזה מה שאני במחלוקת. כי אפשר להגיד שהפירות באמת אין בהם הקדושה, אבל עצם הקרקע, בעבודה בקרקע, האיסור נשאר בעינו. אבל זה אחד הבסיסים של הרב בעניין היתר המכירה. עכשיו, בזמן הזה, שהמצוות הן מדרבנן בארץ ישראל, אומר ספר התרומות, שגם בארץ ישראל יש קניין לנוכרי. זה נימד מה שהגמרא אומרת, שבסוריה יש קניין לנוכרי, כי בסוריה זה דרבנן. אז מזה לומד ספר התרומות, שהוא פוסק שאפשר עליו להישען בביטחון גדול, כן. אז יש קניין היום, יש קניין לגוי בארץ ישראל, והגרא הכריעה להלכה כמו ספר התרומות, זה אחד מטעמי המכירה. אז נמצא, שאם מכרו קרקע לפני השמיטה לנוכרי, יש קניין ואין קדושה בפירות, ומותר אפילו מן הדין, מדאורייתא מותר לעבוד בקרקע, וגם ככה פירש רש"י במסכת סנהדרין, שבקרקע נוכרי מותר עבודת ישראל בשביעית, בקרקע של נוכרי. וזה אחד מהבסיסים של גדולי הדור שהתירו את המכירה, או התירו יותר נכון מה שאנחנו מדברים כאן, זה לא המכירה בעצמה, אלא שאם זה נמכר, אז אין בפירות שהיו בידי הגוי הגדר של קדושת שביעית. נזכה שיהיה לנו גדר של קדושת שביעית דאורייתא, ולא נצטרך למכור את הקרקע ולהדר במצוות.